ערב טוב, שלום וברכה. אנחנו בפרשת וארא. מוצאי כ"ד בטבת הוא יום ההילולה של האדמו"ר הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך הרב. מן הסתם בתוך השיעור נובלעו כמו תמיד דברים גם מהתורה הקדושה הזאת. אז פרשת וארא, נתחיל בתחילתה. נדמה לי שבכל שבוע אנחנו שמים לב מחדש איך הפרשה ממשיכה את הפרשה הקודמת. השבוע הזה מאוד מאוד בולט. הפרשה האחרונה מסתיימת בשאלה ובתחילת תשובה. בואו נראה את הסיום של הפרשה הקודמת, פרק ה' בפסוקים האחרונים ופרק ו' בפסוק הראשון. משה ואהרון ניגשים לתחילת השליחות. אחרי כל הטענות, כבד פה, כבד לשון, אני רוצה היום ללמוד את הפסוקים הפותחים של פרשת וארא עד שני, ככה אולי אפילו קצת יותר. יש שם המון 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 בעיות שכשרואים אותם ביחד הם מקבלים, אני חושב, משמעות מופלאה. משה ואהרון הולכים אל פרעה, נכון? הולכים אל פרעה, זה כבר מופיע בפרק ה' בהתחלה. תחזור רגע לשביעי של פרשת שמות, פרק ה' פסוק א', ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. פרעה אומר, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל, ובפועל מה שפרעה עושה הוא מכביד את העבודה, נכון? והכבדת העבודה היא קשה מאוד מאוד מאוד. אני מדלג לפסוק י' אתם לכו, קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. כלומר, אתם צריכים להגיע לאותה תפוקה, אתם צריכים גם לקושש את התבן לבד, כל מה שהופיע בסוף הפרשה. והנוגסים עצים לאמור, קלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן. כלומר, העבודה הופכת לבלתי קשה בכלל לקלוט את המושג להגיד בלתי נורמלית. גם לפני כן היא הרי הייתה לא נורמלית. זה הופך להיות משהו שכבר אין לו בכלל כלים להבין אותו. ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעה לאמור. אנחנו מבינים כבר מה קורה, הרי לשוטרי בני ישראל, אלה הקפואים למיניהם, אלה שוטרי בני ישראל שאמורים, תודה רבה רבה, שר כוח, אלה שוטרי בני ישראל שבהם מתוארים הגדולים שבהם והמיוחדים שבהם. רש"י אומר שאחר כך אותם ממנים לזקנים של העם בעוד בהמשך במדבר. שוטרי בני ישראל גם הם כבר מוקים על ידי המצרים. מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול גם היום. בעולם מטורף של עבדות אין גבולות, אבל זה גם כבר מחוץ לאין גבולות, כאילו גם המערכת מתפרקת, איזה מין שיעבוד עוד יותר קשה ועוד יותר קשה. ותזכרו את המושג הזה של השיעבוד. ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמור, למה תעשה כל עבדיך? שוטרי בני ישראל, כוונה, אומרים המפרשים, הנציגים הגבוהים שיכולים לבוא עד לעבדי פרעה, תבן אין ניתן לעבדיך, ולבינים אומרים לנו אסור, והנה עבדיך מוקים וחטאת עמך. היומר נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים לך נזבחה להשם. לא אמרנו כלום, זה משה ואהרון. אבל כולם בתוך ואתה לכו עבדו בתבן לא ינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. הראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצייתם מעת פרעו, ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעו ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. הקושי בפסוק הוא כמה קשה יותר ממה שהיה מקודם כבר יכול להיות, אבל ברור שזה יותר. ועכשיו מסתיימת הפרשה, זה המפטיר של פרשת שמות, ופרשת וערה בתחילתה זה המשך התשובה לשאלות שמשה שואל. ולכן אני פותח בזה. וישוב משה אל השם ויאמר, השם למה הרי אותה לעם הזה, למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הערה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. בלי להיכנס לפרטי השאלות הקשות מאוד, למה הרי אותה? איך דורשים את זה? לשבח? לא לשבח? שאלות קשות מאוד מאוד. איך אומר רש"י, וכי תאמר, מה זה עניינך? למה זה שלחתני? אותי שלחת להביא את זה לעולם. אבל השאלה הקשה שממשיכה היא השאלה הבאה, הוא לא גמר בזה משה. ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, זה הנושא של פרק ה'. הערה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אין כאן שאלה כללית על הגלות. יש כאן טענה. אנחנו מביאים, או הקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל לקושי עוד הרבה יותר גדול. מה הצורך בו? מאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הערה על העם הזה. הפסוקים הבאים צריכים לתת תשובה של הקדוש ברוך הוא לשאלה. כל תשובה אפשרית, אבל חייבת להיות תשובה שעונה לא רק ללמה יש גלות, ללמה קשה, ודאי לא רק שבעזרת השם מזה תצמח גאולה. אלא תשובה גם לשאלה למה הערה לעם הזה לפני ההמשך. בסדר? כלומר, התשובה לא תוכל להיות רק תשובה שאפשר היה לתת אותה גם לפני פרק ה'. זו הנקודה המהותית, וזה הקושי שאנחנו מתחילים איתו עכשיו. ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעו, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. רש"י אומר, אתה תראה בלשון קשה. עכשיו אתה תראה, אבל אתה לא תזכה לראות בכניסת ישראל ובמלחמת 31 המלכים כשישראל יעברו את הירדן. העיקרון, ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם. נסתכל עכשיו איתי. יש חומשים בסטנדרים, למי שנכנסו. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. אנחנו לומדים את הראשון של הפרשה, ונזכור, לפני שממשיכים, צריכה להיות פה גם תשובה לשאלה למה הערה לעם הזה. בסדר? הערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אני מדלג על כל ההשוואה בין האבות לבין משה, רש"י עוסק בה בכמה קריאות, אני מדלג. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, ועכשיו ארבע לשונות של גאולה ועוד אחת. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. אני חוזר לשאלה. כל זה היה צריך ויכול להיאמר גם לפני פרק. את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, שמענו באמצע פרשת שמות. לא עכשיו. בסדר? ההקדמה מובנת למה השאלה היא קשה מאוד. אני שאלתי על זה שמאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הערה לעם הזה. כלומר, מגיעים לאיזושהי עבדות יותר הזויה, יותר מטורפת, יותר ויותר. למה? זאת השאלה שעכשיו הוא שואל. חז"ל מתארים את השאלה הזאת בצורות הקשות ביותר. ומה עם אותו תינוק שנתמעך תחת הבניין? שואלים חז"ל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר יעשה לפרעו, כי ביד חזקה זועק משה ריבונו של עולם, מעכשיו אראה, והתינוק שנתמעך תחת הבניין גם הוא יראה. שאלות קשות מאוד. הדברים הם קשים, הדברים הם באמת באמת, אבל מה שאנחנו צריכים להבין זה כיצד יש כאן תשובה לשאלה מדוע הקושי הופך ונהיה יותר ויותר. את זה אנחנו לא מקבלים פה לכאורה. לכן אמור לבני ישראל, אני ממשיך את הקריאה, אני השם והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. וכך נפסק ברמב"ם ובשולחן ערוך ארבע לשונות של גאולה, ארבע כוסות, כולנו מכירים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. זה סוף תשובתו של הקדוש ברוך הוא, והשאלה שלנו כבר נשאלה. אין תשובה. אני ממשיך ללמוד את החלק הזה של ראשון, כי השאלות הן קשות גם בהמשך. הנקודה הזו נחזור בהמשך. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. וידבר משה כן אל בני ישראל, אפילו לא חוזרים על מה הוא אמר, כי משה רבינו אמר בדיוק. וידבר משה כן, כן בעברית זה כך, אבל כן בעברית זה גם מכוון, כנים דבריכם. אם כנים דבריכם, מכון לשבטך, בית מקדש של מטה שמכוון. מדבר משה כן, ממש אותו דבר אל בני ישראל, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אני ארצה להיכנס בהמשך למושג הזה של עבודה קשה. לא הסתכלתי בתרגומים, אבל אני משער לעצמי שזה hard work או משהו כזה, עבודה קשה. מה זה בדיוק עבודה קשה? אתם זוכרים את המושג עבודה קשה כבר בפרשת שמות. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו, שנאמר וימררו את חייהם בעבודה קשה. המושג הזה של עבודה קשה, זה עבודה, זה עוד עבודה, עוד עבודה, אבל מה זה קשה? קשה זה מאה ועוד. מה המושג? אני אדבר עליו עוד מעט בהמשך. אגב, מרור, המילה מרור, היא מעניינת מאוד, המילה מרור. מרור זה מר ועוד מר ועוד מר ועוד מר ועוד מר. זה מרור. שנאמר וימררו, מרור וימררו. יש פסח, יש מצה, יש מרור. זו מילה מאוד מעניינת. והטיעון שלנו כאן הוא מסביב לזה שהעבודה הולכת ונהיית קשה. אנחנו נרצה לטעון שעבודה קשה היא לא עבודה פלוס. צריך ללמוד את זה לאט לאט, זה מושג אחר לגמרי. מי שלא אמר מרור בפסח ולא עסק בהבנת מושג המרור, לא יצא ידי חובתו. צריך להבין את המושג הזה של המרור. נחזור אליו עוד מעט. אבל אני חוזר לפסוק ת'. וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. בפשטות הכוונה היא, רוחם של העם, רוחו של העם כל כך ירודה, כל כך קצרה, והעבודה כל כך קשה, שאין כוח לשמוע דברים רוחניים גדולים. זה הפשט הפשוט. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעו מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. שונה קצת. כלומר, אחרי שבני ישראל לא שמעו, בוא דבר עם פרעו, שם זה יהיה בטח יותר קל. אומר משה מיד, וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי. ואיך ישמעני פרעו? ואני ארע על שפתיי. ברשותכם אני מחלק את הדברים שלנו עכשיו לשני חלקים. תעזבו רגע את ואני ארע על שפתיים, על זה אני רוצה לדבר עוד רגע. תעזבו, כי זה לכאורה טענה שכבר נשמעה מקודם. על זה נדבר עוד שנייה, שימו בצד. אבל קודם כל מה הוא אומר? חז"ל אומרים זה אחד מהקל וחומרים שבתורה, אחד מעשרה קל וחומרים. הן בני ישראל לא שמעו אליי. ואיך ישמעני פרעה? שאלנו כבר פעם. הן בני ישראל לא שמעו אליי, כתוב בפסוק הקודם, למה לא שמעו? למה לא שמעו? מקוצר רוח ומעבודה קשה, ימח שמו של פרעה, זה הדבר האחרון שהוא סובל ממנו. הוא סובל ואנחנו סובלים ממנו בלי סוף, אבל עבודה קשה זה לא התחום שלנו. הן בני ישראל לא שמעו אליי, לא הבנתי את ההיגיון. למה בני ישראל לא שמעו אליך מעבודה קשה? ואיך ישמעני פרעה? אלא אם כן אתה אומר, הן בני ישראל לא שמעו אליי, למרות שהם מאוד מאוד רוחניים וגבוהים, אבל זה לא כתוב בפסוק. בפסוק כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, וידבר משה לפני השם, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? זו שאלה שכל המפרשים שואלים. שאלה שנייה. אומר משה, ואני ארע על שפתיים. טענה דומה הוא כבר טען מקודם. נכון? איפה הוא טען את הטענה? ככבד פה, וכבד לשון אנוכי בסנה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא על זה שהוא כבד פה וכבד לשון? שמי שם פה לאדם? והוא אמר לו שהארון ילך יחד איתו. נכון? שאל את השאלה, קיבל את התשובה. שימו לב. מה הוא שואל אותו עוד פעם ואני ארע על שפתיים? מה זה רלוונטי? עונה לו הקדוש ברוך הוא וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. ממש אותו דבר. אתה ארע על שפתיים, אז גם אהרון יהיה איתך. בשביל מה השאלה הזאת נשאלת שוב? הרי הטענה כבד פה וכבד לשון היא טענה. התשובה הייתה, מי שם פה ואהרון יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים? כל זה היה בפרק ד'. בשביל מה זה חוזר עכשיו? ושאלה פנימית, שאולי היא תהיה גם הבסיס לתשובה. מה בין כבד פה וכבד לשון לבין ארע על שפתיי? אני כבר אומר, הטענה שלי זה, השיעור הוא מרור. העבודה הקשה יותר של בני ישראל היא לא עבודה פלוס. היא עוד שלב, ועוד שלב מהותי. ארע על שפתיים זה עוד יותר מכבד פה. עוד ננסה להבין את זה עוד מעט. אבל תראו את הקושי כאן. ואז פירוט ארוך אלה ראשי בית אבותם, בסדר? ראובן, שמעון ומתארים את הולדת משה ואהרון, נכון? מתארים שהם משה ואהרון שבאים אל פרעה לדבר איתו, פסוק כ"ט, אני מדלג לשלישי, וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. חזרה קצת, לא? חכו. ויאמר משה לפני השם, הן אני ארע על שפתיים. ואיך ישמע אליי פרעה? טוב, כבר ראינו בזה. אז רש"י אומר, מה שכתוב פה עכשיו, הן אני ארע על שפתיים, היא האמירה שאמר למעלה. הן בני ישראל לא שמעו אליי, אז מה הוא חוזר? ושנה הכתוב כאן, כיוון שהפסיק העניין. וכך היא השיטה. זאת הדרך. כי האדם האומר, נחזור על הראשונות. זה נכון. אבל זאת התורה הקדושה, זה לא כי האדם האומר. יש לנו פעמים בודדות מאוד, שהתורה אומרת, תקציר הפרקים הקודמים. או בוא נחזור על מה היה. דוגמה קלאסית יש בספר בראשית. ויוסף הורד מצרים. ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. מיד איש מצרי אשר וכולי וכולי. אז רש"י אומר, חזר על הראשונות כי לימד אותנו את כל סיפור יהודה ותמר באמצע. אבל כשיש חזר על הראשונות, זה לא סתם חזרה על פרט. אלא זו נקודה מהותית, היא הנקודה, ובכוונה חוזרים עליה. יש כאן נקודת מהות שצריך להבין אותה. כלומר, הערל שפתיים של משה, שאנחנו עוד לא הבנו מה הוא עושה מקודם, כי גם מקודם חזר על הראשונות. זה לא כמו בסיפור ההוא. אני מסביר את עצמי. זה שהוא הרעל שפתיים, לא הבנו מה הוא מחדש כשהוא דיבר עם פרעו, כשהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא על זה שהוא ילך לפרעו עכשיו. כי הוא כבר אמר שהוא כבד פה וכבד לשון. התשובה היא אותה תשובה, אתה הולך עם הארון. השאלה היא אותה שאלה, כמו שהייתה אצל פרעו הרבה לפני כל הבעיות. פרק ה' שמופיע באמצע, שבו העבודה הופכת ונהיית יותר ויותר ויותר קשה, לא קשור לזה. ואז בא הערל שפתיים, ושוב חוזרים על נקודת הערל שפתיים שכבר חזרנו עליה מקודם. ואני אחתום את השאלות. ויאמר השם אל משה, הפסוק הבא, ראה נתתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. לכאורה הכל חזרות. אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעו, ושילח את בני ישראל מארצו. ואני אקשה את לב פרעו, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. הכל כבר נאמר. ולא ישמע עליכם פרעו. ויעס משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם, פסוק ו', כן עשו. ומשה בן 80 שנה ואהרון בן 83 שנה בדברם אל פרעו. וכאן מתחיל כל הסיפור של המופתים ואוטוטו של המכות. דם, צפרדע, שבע מהמכות בפרשה שלנו מתחילות כאן. חזרה מאוד ארוכה. בעצם אין פה שום חידוש בכל פתיחת פרשת וירא. זו שאלה מאוד קשה מה שאנחנו שואלים עכשיו. את כל המידע הזה יש לנו. את המידע, את השאלות, את התשובות. גם נאמר לנו מקודם שמשה ידבר ואהרון יהיה נביאו והוא יהיה... הכל נאמר. מה התחדש פה? רש"י אגב אומר על פסוק ב', אתה תדבר, מקור אחרון שאנחנו שמים ככה על השולחן כדי להתחיל. אתה תדבר, אתם רואים פסוק ב', דיבור המתחיל הראשון ברש"י, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה. ושילח פרעה את בני ישראל מארצו. מה שהיא אומר אפילו באיזשהו מקום, כתוב פה פחות ממקודם. כי מה דבר אתה תדבר ואהרון אחיך ידבר? שם עוד כתוב, אתה תהיה לו לאלוהים והוא יהיה לך לפה. תראו את רש"י. רש"י אומר, אתה תדבר... פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי. אתם שומעים? מעניין מאוד. אתם זוכרים איך דיבר משה אל בני ישראל? וידבר משה, מה הייתה המילה? כן, אל בני ישראל. אמר את אותה מילים. לא פישה, לא הסביר. יש גם א' ב' של מתודיקה, לא? תגיד משהו, תן איזה ניגון באמצע, תעשה מילה, תחזק. מדבר משה כן אל בני ישראל. עכשיו בא רש"י ואומר, זה החידוש פה, אתה תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי. אגב, גם משמע פה, ככה זה אומרים, שהוא אומר את זה בעברית. פרעה לא מבין. כך אומר רש"י על פרעה של פרק נון, על פרעה של יוסף שהוא לא הבין עברית. פרעה הזה ודאי לא יותר. אתה תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי, ואהרון אחיך, תשימו לב, ימריצנו ויתאימנו באוזני פרעה. סמינר. דרכי הוראה בעם. אתה תדבר, ואהרון פרעה, זה בצחוק, פרעה היה התימני הראשון. כלומר, קוראים בתורה עם מתורגמן. אתה תשב, תשתוק, משה אומר, לא מבין כלום. ואהרון ימליצנו ויתאימנו. פרשים אומרים ימליצנו, המליץ בינותם, תפקידו הוא לתרגם. ויתאימנו, הוא ייתן על זה קצת שיעורי בית, הוא יעשה את זה עם מוזיקה, הוא יעשה שאלות, אוהב את הבריאות, לא יתפרו, אבל את הבריאות כדי שהוא יוכל, צריך בכל זאת, אי אפשר ככה. אתה תדבר. פירשי, אתה תדבר פעם אחת, כל שליחות ושליחות, כאשר שמעת מפי. שכינה מדברת מתוך גרונו. לא עם בני ישראל. עם הממתת שערי תומה הזה, עם הסיטרה אחרא, עם פרעו. אתה תדבר. פעם אחת, כל שליחות ושליחות, כאשר שמעת מפי. ואהרון ידבר אל פרעו. הבנתם את ההבדל? אתה תדבר, יש פה פרעו, ואהרון ידבר אל פרעו. בציון, במתודיקה, קיבל משה אפס. כי הוא לא מתחשב במצב של החברה. מה הסיפור פה? קורה באמת אין תשובה לשאלה למה הירה לעם הזה יותר. אני חושב שהקדוש ברוך הוא מעביר את משה את מה שכל עם ישראל עובר. המעבר מכבד פה לערל שפתיים הוא נקודת מפתח. גם המושג עבודה קשה הוא נקודת מפתח. וכפי שהזכרתי את המושג עבודה קשה, אנחנו צריכים לא רק ללמוד, אלא גם לאכול, לומר, כל פסח ופסח. קורבן הפסח קרב ונאכל על מצות ומרורי. אם המצה היא הגאולה, המרור, כפי שאני אמרתי מקודם, הוא לא המר במקביל למצה, אלא הוא המרור. ואת המרור צריך ללמוד ולהבין אותו לעומק. את ההירה לעם הזה. נפתח במשהו שאינני זוכר אם הזכרנו פה, הזכרנו אותו יותר מפעם, של הרלבג. פשט נפלא. הוא עונה רק לשאלה אחת מהשאלות שהזכרנו. שאלנו, איזה מין קל וחומר הקל וחומר של משה? לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, מי לא שמעו? בני ישראל, וידבר משה לפני השם, בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעים מפרעה. ושאלנו, אחרי זה דיברנו על הרל שפתיים, קודם כל שאלנו מה הקל וחומר. בני ישראל יש להם עבודה קשה, אבל פרעה לא קשור לבעיה. לרלבג יש פירוש מופלא. הרלב"ג אומר פה, והגם שהפירוש שלו הוא אחר לגמרי מרש"י, בהמשך נראה שהמהלך הוא מהלך שייתן לנו את מה שרש"י רוצה ללמד אותנו בפרשה. הרלב"ג אומר דבר מדהים. קוצר הרוח והעבודה הקשה לא כתוב בפסוק של מי. אתם אומרים שקוצר רוח והעבודה הקשה זה של בני ישראל. ולא שמעו אל משה מי, בני ישראל, מקוצר רוח ומעבודה קשה שלהם. אומר הרלב"ג לא. ולא שמעו אל משה מי? בני ישראל. למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה של משה. מה פירוש? משה רבינו היה כל כך גבוה מישראל, כל כך רוחני, כל כך מרומם, כל כך שכינה מדברת מתוך גרונו, שזה הפשט של כבד פה וכבד לשון. כשמשה רבינו אומר, ריבונו של עולם, אני לא יכול לדבר עם ישראל כי אני כבד פה וכבד לשון, הוא ידע מי שם פה לאדם ומי יעשו מי למוחדש. הוא למד את זה. אבל הוא בא ואמר, מגענו בזה קצת בשבוע שעבר, אגב אהרון ואליהו הנביא, הוא בא ואמר משה רבינו, אני לא הכתובת הנכונה, כי אם עם ישראל צריך לדבר ולאהוב ולהתקשר ולהגיע לבחינת הדיבור איתם. ומשה רבינו הוא אותה בחינה עליונה, 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 עליונה. אתה תדבר כאשר שמעת מפי פעם אחת. אין פרו. להבדיל, 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 אתה מדבר אל הפנים, פנים, פנים של בני ישראל. במושגים של חסידות, אתה מדבר אל היחידה שבנפש. אתה מדבר אל הדבר הכי פנימי, אני לא קולט את זה פה. אתם מכירים את זה שפתאום משהו מגיע לאיזושהי נקודה כל כך פנימי, שאני לא יכול לתרגם אותה, אני לא יכול לבטא אותה, אני לא יכול להגדיר אותה. היא לא ניתנת להגדרה. אהרון יהיה לך לפה. אתה לא הפה. אומר הרלב"ג, למה לא שמעו בני ישראל אל משה? מקוצר הרוח, מהקצר שבין גובה הרוח של משה ליכולת להעביר את זה לבני ישראל. ולרלב"ג יש ביטוי מדהים, ואין קשה יותר מהעבודה הזאת. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. המרחק הוא כזה שאי אפשר לשמוע, כי מה שמשה העביר זה וידבר משה כן אל בני ישראל. אתם זוכרים את עם ישראל בהר סיני אומר למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמות, ומשה ניגש אל הערפל. זאת הנקודה שכל הזמן חורזת. משה מגיע לסנה, והשאלה שלו לגבי בני ישראל זה איך אני אעשה את זה, אשלח נא ויד תשלח. הקדוש ברוך הוא אומר לו לדבר עם בני ישראל, והוא מדבר כן עם בני ישראל, למרות שהוא לא אמר לו. הוא אמר לו לדבר עם בני ישראל, הוא לא אמר לו לדבר כן. ברור, מה החידוש? החידוש הוא שמשה רבינו כביכול לא יכול אחרת. משה רבינו זה שכינה שמדברת מתוך בו. זה ביטול גמור, 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 לאין סוף ברור. אין לו משלו כלום. כשהוא מעביר את זה לבני ישראל, הם לא שומעים אותו מקוצר רוח או מעבודה קשה. ועכשיו בא משה רבינו, תשמעו את הקל וחומר, ואומר לקדוש ברוך הוא על פי הרלב"ג, בני ישראל, צון קודשים, בני בכורי ישראל, בניך, בני בכוניך, בני ישראל שהם מקבלי התורה, לא אני. איך יגיד משה רבינו בחטא העגל? אותי מכני מספרך אשר כתבת. אבל הם בני אברהם, יצחק ויעקב. בני ישראל לא שומעים אליי בגלל קוצר הרוח והעבודה הקשה. איך ישמעני פרעה? זה הרלב"ג. מדהים. עד כאן דברי הרלב"ג. ואכן הקל וחומר מסודר. אבל עכשיו תשמעו את ההמשך. שאלנו... מה הוא חוזר עוד פעם? ואני ארע על שפתיי, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אז לך ותלך יחד עם אהרון. רש"י מסביר את המושג ארע על שפתיי. רש"י מסביר ארע על, ערלות זה אוטם, כמו עורלת לב, אטום. הרעל שפתיים אומר רש"י פירושו פיו אטום. אתם זוכרים איך רש"י הסביר כבד פה וכבד לשון? כבד פה וכבד לשון, רש"י הסביר, דיבורו כבד. לכאורה סליחה לא אותו דבר. כשאתה בא לרופא, תגדיר מה אתה רוצה. אתה כבד פה, כלומר, הפה שלך מדבר בכבדות. כבד לשון, אגב זה לא גמגום, זה כבדות פה. זה דיבור כבד, איתי. או שפיך אטום. ערל שפתיים, לפי רש"י, פירושו, אוטם. זה דבר מופלא. בהמשך לאותם דברים של הרלב"ג, בלי להזכיר אותם בכלל. אומר הרבי בשיחה, שהתשובה לשאלה על כל החזרות היא ההבדל בין ערל שפתיים לכבד פה. משה רבינו בא אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, בתור כבד פה וכבד לשון דיברתי עם בני ישראל. הם לא שמעו אליי. אני מבין שאתה רוצה שאני אדבר עם עם ישראל, לא כי אני איש התקשורת הטוב ביותר, אלא כי אני, כך אתה בחרת, הצינור הכי טהור. אני הצינור שאין לו משלו כלום. הרי אני מעביר את עצמי ממצב של כבד פה למצב של ערל שפתיים. עוד שלב בהשתברות. עוד שלב בביטול. לא שפי מדבר בכבדות, אין לי בכלל דיבור שלי. אתם יודעים מתי אדם אומר שהוא ערל שפתיים? לא תמיד הוא שם לב לזה. אבל כל אחד מאיתנו אומר את זה 3 פעמים ביום בעזרת. כשהוא מסיים את הגאולה, גאל ישראל, ומתחיל את 18, הוא אומר, השם, שפתיי תפתח. ופי יגיד תהילתך. למה השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך? תפתח? אתה לא פותח? חז"ל אומרים שצריך לסמוך גאולה לתפילה, ולכן מסמיכים את גאל ישראל ל-18. בערבית תוסיפו השכיבנו, כי זה ברכה להעריך, לא חשוב, אבל צריך לסמוך גאולה לתפילה, ולכן אסור להפסיק באמצע. ולכן אז אם צריך לסמוך גאולה לתפילה, אז למה אומרים השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך? חז"ל אומרים התפילה מתארכת גם בפסקה הזאת, אבל מה הפירוש? איך זה קשור? אני יודעתי, יש כאן סוד אדיר שאותו מלמד אותנו משה רבינו. עכשיו דיברנו ברכה שלמה על זה שעם ישראל נגאל, על זה שאמרנו מחמוך באלים השם, מכמוך נהדר בקודש, שירה חדשה שבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו השם נמלוך לעולם ועד. ונאמר גואלנו השם צבאות, שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתיי תפתח. שבוע שעבר אמרנו שספר שמות כולו הוא ספר האפלה לאורה, הגלות לגאולה, גם המשכן. אתם יודעים איך מסתיים ספר שמות? הסיום של ספר שמות? מדהים. ספר הגאולה, אתם יודעים במה הוא מסתיים? אנחנו עוסקים תמיד במעבר מפרשה לפרשה, עכשיו מעבר מספר לספר. מה הסיום של ספר שמות? לא יאמן. ראש חודש ניסן, שנה שנייה, משה מקים את המשכן. ויקם את החצר סביב פרק מם, מפסוק למד ג' מהמפטיר. ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. נורא, אתם זוכרים איך התחיל ספר בראשית? ויחל אלוקים ביום השביעי, ויחל משה את המלאכה. חזל משווים, זה לא אני. חזל משווים, ויחל משה את המלאכה, ויחל אלוקים ביום השביעי. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. מה זה ויחל? מה זה ויחל? מה זה ויחל? סיים, השלים הכל. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. פסוק למדי, מדהים. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. שמעתם את סיום ספר שמות? האיש שהקים את המשכן עומד בחוץ ולא יכול להיכנס. שמתם לב פעם למילה ויחל ויכול? זה שנאמר עליו ויחל משה את המלאכה, נאמר עליו ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. נו, אז מה הוא עושה? אז הוא מחכה בחוץ. נו, ואיך מתחיל ספר הבא? ויקרא אל משה, ויום אליו, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, נו, ויקרא. אתם זוכרים שיש שם א' זהירה? אומרים חז"ל, ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא אמר משה, משה, ומשה הסתכל, איזה מוישה הם מתכוונים פה, למי מתכוונים? יש הרבה מוישה באיזה. ויקר, זה בטח במקרה, אני ודאי לא קשור לזה. מה לא קשור? כל בורג במשכן רשום עליך בטאבו. אין כאן דבר שהוא לא שלך. אתם יודעים איך מסתיים ספר הגלות והגאולה? בזה שיש בשר ודם שלא יכול, עד שהקודש ברוך הוא קורא לו. זאת גאולה. עמים אחרים היו כותבים ספר שהסיום הוא איך הוא עלה להר ומאז עשו ממנו מונומנט. ספר הגלות והגאולה מסתיים לא בויחל משה את המלאכה, אלא בלא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כמו כל אחד ואחד מבני האדם בעולם, מכל באי עולם, הוא לא יכול, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. אתם יודעים איך מסיימים כל בוקר את התפילה של הגאולה? ברוך אתה השם גאל ישראל. ואני אראה לך ריבונו של עולם שאני מבין מה זו גאולה. אם לא תפתח את שפתיי לא אוכל להגיד את תהילתך. השם שפתיי תפתח, אז יש סיכוי שפי יגיד תהילתך. אם יש לך אבא אמינה שאתה את שפתיך יכול לפתוח לבד, אין לך שום הבנה בגאולה. אתה גם לא צריך את הקודש ברוך הוא. הוא מסתדר יפה מאוד לבד. אתה צריך את הקודש ברוך הוא, חצי משרה. יודעים מה זה ליל הסדר? ליל הסדר זה ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אילו היינו יוצאים ממצרים, אבל היינו אומרים כל הכבוד לצה"ל. אני אומר כל הכבוד לצה"ל. ובזה היינו חותמים, אז היינו מקבלים יום כיפור אחר כך. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אילו היה לנו אבא אמינא של שנייה אחת שאנחנו הוצאנו את עצמנו ממצרים. שאלתם את עצמכם פעם משה רבנו אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אתה שואל מה זכו ישראל? אוהו, כשהם יצאו ממצרים לסוף שלושה חודשים עתידים הם לבוא להר, אתה יודע איזו זכות זאת? ולקבל תורה. שואל הרבי בשיחה פילאי פלאות. מעניין מאוד, זכות עצומה. כשהם יצאו ממצרים בסוף שלושה חודשים, הם עתידים לבוא להר סיני ולקבל תורה. למה? כי כפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית. זה לא בזכותם בכלל, תודה. זה לא זכותם. הרי הקדוש ברוך הוא כופה עליהם הר כגיגית. כשנצא ממצרים, אז יש לנו זכות גדולה. אתה שואל מה הזכות? הם בממתת שערי טומאה, מה הם זכו? בטח שהם זכו. הם ראויים, מה הם? כפייה, תר כגיגית. האמת, שכשחושבים על זה לעומק, אפשר לתת על זה תשובה, רק אם שמים לב לעוד שאלה. אתם שמתם לב שלא כתוב אף פעם שיהיה מתן תורה? לא כתוב. כתוב, בהוציאך את העם ממצרים, נו, תעבדון. נכון שאמרנו שהיום נדבר על עבודה? רבותה, עבודה קשה. תעבדון. נכון, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. תעבדון את האלוקים. תעבדו בתורה זה תפילה, זה קורבנות. תעבדו זה לא לימוד תורה. אז כתוב שבהוציאך את העם ממצרים, אתם תעשו שם עבודה. סוויידוס. יש שם עבודה, יהיו קורבנות, אגב, באמת זה מה שהיה. סוף פרשת משפטים, תיאור שלם, חצי אדם בהגנות וחצי אדם, ויזרוק את אדם, נכון? קורבנות, נעצילי בני ישראל, נערי בני ישראל, יפה מאוד. לא כתוב כלום על זה שתירתן דבר. יש רמב״ם, רמב״ם, מדהים. הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה ה' מביא מצוות עשה מן התורה להתפלל, כי זאת שיטתו של הרמב״ם, שהתפילה היא מצוות עשה מדאורייתא. אתם תמחלו לי עבודה קשה, אז אני מוריד את הסבד. זהו. אז הוא מביא, שיש מצוות עשה להתפלל, שנאמר ואותו תעבודו. מחלוקת ראשונים. על פי הרמב"ן אין מצוות עשה מן התורה להתפלל, זה מדי רבנן. בסדר? לא ניכנס לסוגיה. על פי הרמב"ן מצוות עשה להתפלל היא מן התורה, שנאמר ואותו תעבודו. לעובדו. מהרמב"ן שם במקום. ואף על פי שמצווה זו היא מהציוויים הכוללים, יש הרמב"ן כלל, שציווי כוללני שכולל את כל התורה או שכולל הרבה מצוות לא מונים אותו, כמו קדושים תהיו, שיטות מסוימות, כמו מצוות יישוב ארץ ישראל. זאת אומרת הרמב"ם, אף על פי שהמצווה הזאת של מה? ואותו תעבודו היא מהציוויים הכוללים, כל החיים זה עבודת השם. וכל זאת יש פה ייחוד, ולשון שלנו יש ספציפיקה. כלומר, חזל הלבישו את המצווה הכוללת במשהו מסוים, וזה תפילה, וזה לא אסמכתא או דרשה, ולכן אני מונה את מצוות עשה להתפלל כמצוות עשה. תראה, ואז כותב הרמב״ם, תשמעו זה גבל, ואז כותב הרמב״ם ממצוות עשה ה', שנאמר ואותו תעבודו, ואף על פי שהוא מהציוויים הכוללים יש בו ייחוד והוא תפילה, שנאמר הוא לעובדו בכל לב ובכל נפש, זוהי עבודה שבלב, ואומר זו תפילה. ואמרו איזוהי עבודה, ואומר זה תלמוד. ובמשנתו של רבי יוסי הגלילי כתוב ולעובדו זה תלמוד. שמעתם? כלומר, מצוות תלמוד תורה היא מצוות ולעובדו בכל לבבכם. מי שלומד תורה בלי להתנדנד, מה כתוב פה? הרי זה לא המקור למצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה היא המצווה הי"א שנאמר ושיננתם לבניך. והיא המצווה ללומדה וללמדה או ללמדה וללומדה, יש שם גרסאות, זאת מצווה ושננתם לבניך, זאת מצווה תלמוד תורה. אז מה הוא אומר לעובדו בכלל? ומה הוא רוצה פה מרבי יוסף בלילי? מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא אומר שזה הפירוש של תעבדו את האלוקים על ההר הזה. ואם אז את העבדון? אמרנו הרבה פעמים, מעולם לא יצאנו ממצרים כדי להיות חופש. יצאנו ממצרים כדי להיות עבדים. אבל עכשיו ההסבר למילה עבודה, ומה זה עבודה קשה. ולמה תעבדון את האלוקים? תזכרו שלא נשכח את השאלה. הרי מה זכות זכו ישראל? הרי הם יעלו להר סיני, אבל שם הרי יכפו עליהם הר כגיגי. זה פלף לא, עוד שנייה. אבל לפני כן, זה דבר מדהים. בעברית, השורש לעבוד, השורש לעבוד, כולל בתוכו שני מושגים. אני יכול ללכת לעבודה. אני יכול ללכת לעבודה ולחזור מהעבודה, ואני עובד. אני עובד, אני עובד במפעל, אני עובד בעבודה, אני עובד. זה נקרא לעבוד. ספר התורה הקדוש שנמצא פה, עשוי מאור של בהמה גסה, שעובד. קוראים לזה אורות עבודים במשנה, בעין. איבדו אותו. אז האור הזה עבוד, לא בעד. זאת אותה עבודה? מוסבר בראשוני, דבר מדהים. כשאני הולך לעבודה וחוזר, אז עכשיו אני בעבודה, ועכשיו אני לא בעבודה, מחר אני מתפטר. בארון הקודש לא נמצא אור של בהמה גסה. אף אחד לא יגיד. למרות שנמצא שם אור של בהמה גסה. שמו השתנה כמו. זה לא אני הולך לעבודה, ועכשיו אני בעבודה, ועכשיו אני שותה קפה. אין כאן אור של בהמה גסה, מה פירוש? יש! האור של בהמה גסה הוא כבר ספר תורה. עכשיו, לא האותיות הכתובות בו קדושות. עכשיו, הגידים שבהם תופרים את האור של הבהמה הגסה, שעליה כתבו עם הדיו ועם הקולמוס את האותיות הקדושות האלה לשם קדושת ספר תורה, האור הזה עבוד. חסידות המושג עבודה קשה. אני אומר את זה במשפט אחד. כתוב בזוהר הקדוש, וימררו את חייהם בעבודה קשה ובחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. אומר הזוהר הקדוש, בחומר, זוהר מוזר מאוד, בראיה מאמנה. בחומר, דה קל וחומר. ובלבנים, דה מתניתים, שבהם בונים את הבניין. ובכל עבודה בשדה, השדה זה החוץ, דה ברייטה. הברייטות הן המשניות החיצוניות. ומה זה עבודה קשה? עבודה. עצם התורה, עצם התפילה. כשאני רוצה לתאר חירות, אם אני רוצה לתאר את המושג חירות, אני אומר שפלוני בן חורין. על מה אני מדבר? כשאני רוצה לתאר את המילה חירות, זה כל כך עמוק, זה יסודי היסודות כאן, הכל, המושג הזה של העלאת שפתיים, ולמה פרשת וארא היא התשובה לשאלה. נגיע לכל לאט לאט. כשאני רוצה לדבר על המילה חירות, התיאור של המילה חירות הנכון, הוא לא תיאור אובייקטיבי. אם מישהו יגיד לי שחירות פירושו, שאני לא מפריע לך לחופש התנועה. אתה יכול לנוע. אבל אתה לא יכול לחשוב. אתה חייב לעשות את מה שאני אומר. לגבי בעל חיים, זה ודאי חירות. אם מישהו יגיד לי שהוא קלה בעל חיים, ועכשיו הוא שחרר את בעל החיים, ובעל החיים יכול לנוע חופשי. אז בעל החיים עכשיו, הוא משוחרר, הוא בן חורין. אם מישהו יגיד לי שהוא לקח צמח, פרח, והכניס אותו למקום שאין בו שמש, אין בו אדמה, אין בו מים. בסדר? הוא קלה אותו, הוא קלה אותו, הוא הרג אותו. ועכשיו הוא משחרר אותו. הוא נותן לו מה? אדמה, מים, שמש, אבל לא חופש תנועה. זה מספיק לצנע, נכון? למה? במהותו הוא לא זקוק לחופש תנועה. בעל החיים, זה לא נחשב חירות בשבילו, זה שאני אתן לו אדמה ומים ושמש. אם אני אתן לאדם לנוע חופשי ממקום למקום, אתם יודעים איך קוראים לזה? בצוהר. אתה יכול ללכת חופשי ממקום למקום. לא ניכנס. אבל אין קליעת חירות גסה יותר מהגסזות הזאת. עכשיו הדבר הכי עמד. ואני מה זה לעבוד את השם על הר סיני? זה לקבל תורה. אבל אתם יודעים מה זה לקבל תורה? אם באים ליהודי ואומרים לו, אתה מקבל תורה. כלומר, יש לך חופש מחשבה, ומה שאתה מבין, יסתדר עם התורה, מה שאתה לא מבין, לא. זאת לא החירות האמיתית של הנשמה שלו. אתם יודעים מהי חירות של יהודי? חירות של יהודי זה שיעבוד גמור לקודש ברוך הוא. זה אין סוף. זה שום דבר לא מוגבל. המחשבה שלי היא דבר מוגבל. הסברה שלי נכונה להיום, למחר היא לא נכונה. יש ביטוי נורא בחז"ל, מובא במהר"ל, ידוע. למה קפה עליהם הר כגיגית בהר סיני? למה קפה עליהם הר כגיגית? אז המהר"ל, מהר"ל ידוע, המהר"ל אומר בשם מדרש, שהוא קפה עליהם הר כגיגית כדי שיחול עליו דין אונס. אי אפשר להגיד את זה, הקדוש ברוך הוא. כי כתוב בתורה שמי שאנס לא יוכל שעליך כל ימיו. אז הקדוש ברוך הוא הכיל על עצמו דין אונס, ולכן הוא אנס, הוא קפה הר כגיגית. עכשיו הוא לא יוכל שעליך כל ימיו. כך מביא המהר"ל מפרק בשם מדרש בגבורות השם. זה לא יאמן. אתם יודעים מה הפשט של זה? הפשט של זה, זה שהקודש ברוך הוא פה, בפנים. האין סוף הוא מציאות. הוא המציאות היחידה. כל השאר בלי. השרירים כמו הסברות והזיכרון. גם הזיכרון בנוי משרירים. גם הסברות, גם המחשבות. הכל יכול לבלוט. האין סוף לא בלי. אתה שואל משה רבינו מה זכו ישראל? אתה יודע מה יש 3 חודשים אחרי שהם יצאו ממצרים? אני לא אוכל שלחם כל ימיו, כל אחד יהיה קודש ברוך הוא. אתה רואה אותם ורואה שישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד? תסתכל בעיניים של כל אחד, כל אחד זה ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא. משה רבינו מבין את הרעיון. והוא בא ואומר, ריבונו של עולם, הבנתי, אני צריך ללכת כי אני כבד פה. אתם מבינים את עומק העניין? כי אני כבד פה. אני לא מתקשר הטוב איתם. אהרון תפקידו יהיה לתקשר איתם. עכשיו כדי להגיע עוד יותר נמוך, עוד יותר נמוך, אני צריך להיות עוד יותר בטל. עוד יותר לא שום דבר מעצמי. עוד לא שום דבר מוגבל. אני לא רק כבד פה, ריבונו של עולם, אני ערל שפתיים. ועכשיו שאני ערל שפתיים לגמרי, תגיד לי מה לעשות. ואז אומר לו הקודש ברוך הוא, עכשיו אני אגיד לך מה לעשות. זה הקוד של כל הפרשה, לכן חוזרים על זה. עכשיו אתה תדבר. מה אני אדבר? אתה תדבר קודש ברוך הוא. אתה תדבר משה. אתה תדבר משה אמת ותורתו אמת. מה זה יעזור מול הרשע הזה? משה רבינו לא שואל את השאלה הזו, הוא מבין בדיוק. אתה תדבר. אתה תשרה פה את האינסוף. ואהרון ידבר אל פרעה. ימליצנו ויתאימנו לפני פרעה. ומרגע זה ואילך, כל תורה שאני זוכה ללמוד בעולם הזה, אני מקבל אותה ממשה, דרך אהרון, דרך אלעזר בן תמר, דרך הרבי שלי, דרך משה קיבל תורה. אתם יודעים איפה קיבל תורה משה? מסיני. שמעתם פעם את המושג הזה? דבר מאוד מעניין. יהושע קיבל ממשה, והנביאים והזקנים, ומשה קיבל מהסלעים, מאיפה? מהציפור, מאיפה? מהאדמה? ואני מה פשוט משה קיבל תורה מסיני? משה קיבל תורה כפשוטו, מסיני. הכל אין סוף ברוך הוא, מזה קיבל תורה משה. משה קיבל תורה מהקודש ברוך הוא. מה זה הקודש ברוך הוא? מלוא כל הארץ כבודו, הוא קיבל תורה מסיני. משם הוא קיבל תורה. הוא קיבל תורה מההתמעטות הזאת, כמו הר סיני, הממועט מכל הערים. הוא קיבל תורה מההתמעטות הגמורה הזאת. עכשיו אתה מבין למה צריך את יהושע ואת הסגנים ואת הנביאים ואת אנשי כנסת הגדולה? מה שאל משה רבינו בסוף פרשת שמות, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הערה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. עכשיו מגלה לו הקדוש ברוך הוא את סוד המרור. נכון. נכון. עבודה קשה היא לא עבודה לא משמונה עד ארבע, אלא משמונה עד חמש ורבע. עבודה קשה היא להיות אור עבוד. ולא אותה מילה בכלל. It's not hard work. עבודה קשה זה מושג אחר. עבודה קשה זה שכל האישיות משתנה. אתה רוצה להבין את זה בזה לעומת זה אצל הרשע, אתה רוצה להבין את זה בשואה, אתה רוצה להבין את זה אצל פרעה, זה עבודה קשה. עבודה קשה זה שגם ההיגיון של הטירוף כבר הלך לאיבוד. יודע מה זה עבודה קשה? מה זה בא ללמד אותי? עבודה קשה זה שגם ההיגיון צריך ללכת לאיבוד. כי אני רוצה רק להיות בטל אליך בגיונו שלו. כלי לשליחותך. שלח את עמי ויעבדו. אותו דבר. עבודה קשה. הסביר האדמו"ר הזקן, זכותו יגן עלינו, היום יום ההילולה שלו. הסביר האדמו"ר הזקן, וימררו את חייהם בעבודה קשה. זה גבל, גבל. בתורה אור, בפרשה שלנו בשמות, וימררו את חייהם בעבודה הקשה, אומר האדמו"ר הזקן, בשביל לצאת מהמצרים הרוחנית שלי, מהמיצר ים, מהמיצרים שלי, יש כל מיני דרכים. אומר האדמו"ר הזקן, לפעמים בשביל לצאת מהמיצר של ים החוכמה, המחשבה לבד לא מספיקה לי, אז צריך לצעוק. הוא קורא לזה מיצר הגרון. לפעמים צריך להגיד בקול, לפעמים צריך בידיים, ולפעמים שום דבר כבר לא עוזר. ואז צריך להגיע לוימררו את חייהם בעבודה קשה, לא המצרים. אתה לעצמך. העבודה הוא אומר היא התפילה. וימררו את חייהם בעומק החסידות של המושג בעבודה קשה, פירושו שאני בוחל לא על המקום שלי, אלא על אותה נפש אלוקית, על אותה חיות, על אותה שכינה שנמצאת עכשיו בצער אצלי. וימררו את חייהם, את אותה נקודת חיות שיש בי, אותה אני מנסה לעורר, אותה אני מנסה לעורר כמו שממרמרים. וימררו את חייהם בעבודה קשה. לפעמים אני לא מצליח כבר לצאת מהמצרים שלי, וכל היציאה ממצרים היא בצעך את העם ממצרים, תעבדון. ותעבדון זה יום קבלת התורה. אתם יודעים מה קרה ביום ההוא שקיבלנו את התורה? לא קיבלנו את התורה, שמענו אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה, ונבהלנו ובאנו אל משה ואמרנו אנחנו לא יכולים. אתם יודעים למה? כי אתם יודעים מה הייתה העבדות של הר סיני? להכיר את מה אני יכול ואת מה אני לא יכול, ולהשתעבד אל האינסוף. ואז אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם ודברי עמך. הם צריכים להיות בתהילים גם אל משה, ואז הם ילמדו איך להיות בתהילים. אני ערל שפתיים. משה ידבר כמו אתה תדבר כאן, והאלוקים יענינו בכל. משה ידבר, אתה תדבר, אתה תגיד את מה ששמעת מפי, תדבר פעם אחת את כל שליחות ושליחות כאשר שמעת מפי. ואהרון ימליצנו ויתאימנו. ואז זאת תהיה תורה שמלובשת במציאות הכי רחוקה שאני יכול להיות. כי היא הגיעה אליי דרך מי שאוהב את הבריות ומקרבן לתורה. היא יכולה לפגוש אותי במקומות הכי נמוכים שיכולים להיות בעולם, אני לא יודע עד איזה מקום נמוך אפשר להגיע שמשם גם כן משה יכול למשות אותי. אבל רק אם אני יודע להבין שמשה הגיע לזה כי הוא כבר לא כבד פה, הוא כבר הרע על שפתיים. ואז באתי אל פרעה לדבר בשמך, העירה לעם הזה. נכון, כי תוכנית הגאולה היא כל כך גדולה, שהבנת השיעבוד צריכה להיות כל כך עמוקה. ולהיכנס לעומק, לזה מתכוון הזוהר הקדוש, מסביר האדמו"ר הזקן, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, דם מתניתים, דקל בחומר, דב רייטה. אפשר ללמוד תורה מהמוח, ואפשר ללמוד תורה בעבודה קשה. אם אני לומד תורה ושום דבר לא משתנה בי, זה כי אני הולך לעבודה וחוזר ושום דבר לא משתנה בי. הקפה הוא אותו קפה. והלכתי ולמדתי, התפללתי, ולא עברתי את כל התהליך הזה של עבודה קשה. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אתה תראה. אני אסיים את הכל בסיפור שאני זוכר שפעם אחת ודאי סיפרתי. אבל סיפור חסידי גדול, אומרים שצריך לספר אותו 1,000 פעם כדי שיהיה ברור שזו פעם ראשונה. מכירים את הסיפור הגדול על רב זושה, מה זה נקרא עבודה ומה זה עבודה קשה, מה זה אור מעובד. זו מהפכת עולם המושג, מה זה להיות אור מעובד. שלח את עמי ויעבדו לי. היו שני אחים גדולים, זה שעת סיפור, זה עומדים. היו שני אחים גדולים, היו מגדולי ישראל, שמלקה בניקלסבורג, ואחיו רב פנחס הורוביץ, שכתב את הספר הפלאה, בעל ההפלאה, רבו המובהק של החתם סופר. שניהם היו מגדולי ישראל ממש. והם היו שני אחים, מקלידים עצומים, דמויות מופלאות. אומרים שהאימא שלהם אמרה פעם שיש לה שני ילדים, נדך, אחד אף פעם לא מברך ברכת המזון, והשני אף פעם לא קורא קריאת שמע על המיטה. זה לא הולך לישון, וזה אף פעם לא אוכל. ושמלקה ולפינחס בא להפלא. הימים הם ימי תחילת החסידות, ושמלקה ועליכם נתפס ברשת. הוא מגיע אל המגיד, מנזריץ', ו... זהו, לאט לאט זה רשמי. נו, מצוות פדיון שבועים חלה ודאי על כולם, קודם כל על אחי. ובא להפלאה, מגיע למזריץ' כדי להציל את האח האהוב. בא להפלאה, היה כבר אז מגדולי ישראל, הוא מגיע למזריץ' ומגיע לרב המגיד. רבה שלנו, חבריה קדישה. מגיע, יושבים שם חבריה קדישה. מלך מליז'אנס, צעיר היה, תניה, שמלקר, זושה. הוא לא מכיר, הוא רוצה לפנות לראש הישיבה, הוא רוצה לשוחח איתו. הוא החליט לעצמו, בא להפלאה, מסנגד עם תעודות. תאי נטול סיכוי. והוא החליט לעצמו שהוא יגיע לרב המגיד. הרב המגיד היה לפני שהוא התחיל כבר להיות תלמידו המובהק של הבעל שם טוב, הוא היה רב גדול בישראל, הוא היה פוסק חשוב. והוא מגיע לרב המגיד ומבקש להיכנס אל הפנימה. והוא אומר לעצמו, אני רוצה לדבר עם הרב המגיד בלימוד. מה החוסר כבר מבין בלימוד? לדבר בלימוד. ולדעת, נראה לו, באמת, מספיק כבר עם הדברים האלה. שיתו, טוב לכאלה שזקוקים לזה, אבל שמר כן. בלי כזה גדול צריך להיכנס לדברים האלה. הוא רוצה להגיע והוא מבקש להיכנס אל הרב המגיד, והרב המגיד אומר שהוא לא יוכל לקבל אותו. למה הוא לא יכול לקבל אותו? אומרים לו התלמידים, לא שואלים למה. הרב המגיד עכשיו בייחודים. זה בדיוק מה שהוא צריך לשמוע. ולפני שהוא עושה אחור הפני, הוא אומר, אבל אני חייב משהו בלימוד דחוף. אומרים לרב המגיד, שנמצא פה בעל ההפלאה, והוא רוצה לדבר בלימוד עם הרב. אומר הרב המגיד, או, שתגידו לו שאני לא יכול עכשיו, אבל בחוץ, בבית מדרש, יושב רב זושי. שידבר איתו. אם היה אלבון לבעל ההפלאה, זהו. זה כבר יש גבול. מלך מליז'אנס כבר התחילו לשמוע, רב זושה, בסדר. בעל ההפלאה נוסע מצד אחד של אירופה לצד השני להגיע לבנריץ' והמגיד אומר לו לדבר עם רב זושה בלימוד. אבל פדיון שבויים, בכל זאת, הכל צריך לעשות בשביל להציל את האח. הוא שואל איפה יושב זושה בבית מדרש, ואומרים לו שהוא שם, ניגש. הוא רואה את רב זושה יושב, ולפניו מסכת ברכות. נו, זה מה שהוא היה צריך עכשיו. טירון מתלמד, יושב עם מסכת ברכות, אותו שולחים לדבר איתו, הוא בא עם שאלות כבדות של כל העולם. אומר לו, כבודו רב זושה. זושה אומר לו, זושה. כבודו אומר, זושה. המגיד שלח אותי לדבר עם כבודו בלימוד. רב זושה שמח מאוד, כי מבחינתו זה לא כבוד ולא לא כבוד. כלומר, המגיד אמר עם זושה בלימוד. זושה לא היה יכול להגיד לו עכשיו תתקן פקק, לא תתקן פקק. לימוד, לימוד. בעל ההפלאה, לא בעל ההפלאה. נו, זה בעל ההפלאה מחכה, זה מעמד מאוד מביך. גדול העולם. אמר לו רב זושה, נו, אם זכיתי וכבודו יושב פה אולי הוא יתרץ לי קושייה גדולה בסוגיה שהגעתי. תסתכל באיזה סוגיה הוא. יש על סוגיה נפלאה בגמרא שמדברת על צירוף למניין. אם קטן יכול להצטרף למניין. תוך כדי הגמרא אומרת, דיון, האם ארון יכול להצטרף למניין? ארון. ארון קודש הכוונה, לא ארון במשך. ארון, האם ארון יכול להצטרף למניין? קופצת הגמרא ואומרת, וארון גברא הוא. מה פתאום, ארון זה איך תמש, זה בן אדם, כלומר, גם הוא יכול להצטרף, מה פתאום שארון יצטרף? אלא אומרת, לא, 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 לא ארון, קטן. ארון, ברור של קטן, האם... אומר, רב זושה לבעל ההפלאה, מעסיק את עצמי כל הזמן, אני לא מבין. אני לא מצליח לצאת לי. מה הייתה הבנייה של הגמרא שארון יכול להצטרף למניין? בעל ההפלאה שבור טוטלי. הוא נסע עד נזריץ' כדי שישאלו את רובוטים על ארונות. אבל טוב, זה מה שנגזר, זה מה שנגזר, פדיון שבויים שווה הכל. חושב על ההפלאה ואומר, אני חייב להגיד לך, למדתי את הגמרא הזו הרבה פעמים, אף לא חשבתי על זה. הוא אומר, כן, זה בעיה, נו, אז איך, מה עושים? מה פתאום שארון יצטרף בניין? ארון קודש, מה פתאום שארון? ולבעל ההפלאה, נו, אולי כבודו יגיד. אומר לו רב זושה, עכשיו אני חושב שאני. שרואה, קיבלתי, כבודו הגיע עכשיו אני. אבל מה? אומר, מה זה ארון קודש? בארון קודש יש ספר תורה. בספר תורה הזה יש את כל התורה כולה. וכל קוץ וקוץ מונחים כל היסודות של כל תורה שבעל פה, נכון? ותורה שנכתב ומה שתלמיד ותיק נגלה ונסתר, שהכל. נו, אז בארון יש את כל התורה. אז למה שהארון לא יצטרף למניין? אלא מסתבר שיכול להיות משהו שיש בו את כל התורה כולה, והוא נשאר ארון. ואז הוא לא יכול להצטרף למניין. רק הגמרא אמרה, אבל אולי הוא כזה ארון שהוא יכול להצטרף, אז היא אמרה, ארון גבר הוא שייך דמנג'. הוא אמר, לא, לא, התכוונו קטן. קטן זה אחד שיכול להיות קטנצ'יק. אבל הוא יכול לגדול. באותו רגע, בא להפלאה נשאר בנזריץ'. והפך להיות אחד מגדולי תלמידה של המנה. ואם זה הבדל בין עבודה לעבודה קשה. אפשר לעבוד. אפשר לעבוד עבודה קשה. אין איזה תרגום. רק בעברית באותו מוסד. ואז באתי אל פרעה לדבר בשמך. אני מבין שהגענו למצב שכל אחד יכול להיות ספר תורה ממש. אז הרי אני מקבל על עצמי. אני חוזר. אני כבר לא כבד פה. אני ערה על שפתה. והקדוש ברוך הוא עונה לו, אתה תדבר פעם אחת את כל שליחות ושליחות בשביל. ואהרון ימליצנו ויתאימנו. הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. כל אחד מאיתנו הוא גם משה וגם אהרון. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, והוציא את בני ישראל מארץ מצרים.